הגענו דף כ"ד עמוד ב' במשנה למטה, טהור בכלי חרס, כלומר באופן שכלי חרס לא מקבלים טומאה, טמא בכל הכלים. כלים שלא מחרס נטמאים. טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. תנו רבנן, הגמרא מפרטת אוויר של כלי חרס. טמא וגבו טהור, כלומר אם יש טומאה תלויה בתוך כלי החרס אבל לא נוגע בדפנות אלו באוויר, הוא טמא. ואילו אם הנהגה הטומאה בגבו, בחלק החיצוני של כלי חרס, הוא טהור. ואילו אוויר של כל שאר הכלים שלא כלי חרס, שאתה טומאה תלויה בהם אבל לא נוגעת בהם, טהור. אבל אם נגע בהם בגבם, בחלק החיצוני של הכלי, אז טמא. נמצא טהור בכלי חרס, טמא בכל הכלים. טהור בכל הכלים, טמא בכלי חרס. אומרת גם הנה, למי למאיפה לומדים את זה? דתנו רבנן, נאמר, פיין כלי חרס שנפל לתוכו שרץ מת, שרץ מת, וכל כלי חרס שיפול מהם לתוכו, כל אשר בתוכו יטמא, ואותו תשבור תוכו, ואף על פי שלא נגע, כלומר, בתוך אוויר הכלי, למרות שלא נוגע בפועל. אתה אומר, אף על פי שלא נגע, אלא אם כן נגע, אולי מדובר דווקא כשנגע השרץ, רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא, ונאמר תוכו לטמא. נאמר תוכו לטמא אוכלים ומשקים שבתוך כלי החרס, ונאמר אשר ייפול מהם אל תוכו, כלומר לטמא. שהכלי חרס עצמו נטמא משרץ, מה תוכו אמור לטמא אוכלים שבתוך הכלי, אף על פי שלא נגע, ועוד מעט נראה את המקור לזה, שכמחלים שנמצאים שבתוך הכלי הטמא, הם נטמאים למרות שלא נגעו, אף תוכו אמור לטמא, אף על פי שלא נגע השרץ בכלי, אלא תלוי באווירו. תהתם. ההלכה הזאת שאביא כלי חרס מטמא אוכלים ומשקים מנהלן. אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס, שהוא מטמא את כל האוכלים והמשקים שנמצאים מתוכו, ואפילו מלא חרדל. משמע, אם התורה אומרת שכל אשר בתוכו יטמא, שהכלי החרס מטמא את כל המאכלים והמשקים מתוכו, משמע אפילו המאכלים והמשקים לא נוגעים בפועל בדפנות. כלומר, נניח יש כלי מלא גרגירי חרדל. גם אז נטמאים כל הגרגירים, למרות שהאמצעים לא נוגעים בפועל בכלי, אז מוכרח שהגרגירים נטמאים מעביר כלי חרס. אמר לרב עדה ברבה, לרב אביה כלי חרס מטמא מגבו מקל וחומר. אולי כלי חרס יהיה נטמא מגבו בנגיעה מהחלק החיצוני של הכלי מקל וחומר. מה עם כל הכלים שהם לא כלי חרס, שהם קלים במה שלא מטמאים באווירן? כלומר הם לא נטמאים באוויר, אלא אם כן נגע בכלי. הם בכל זאת מטמאים בגבן. אז כלי חרס שמטמא באווירו, שהוא חמור יותר, אין לו דין שיטמא מגבו. אמר קרא, כתוב לגבי כלים שמונחים באוהל המת, וכל כלי פתוח שאין צמיד פתיל עליו, כלומר אין על פתחו מכסה שצמוד היטב, טמא הוא, כך נאמר. כלומר מדובר בכלי פתוח, למד שמדובר בכלי שנטמא מיד כשהטומאה בפתחו. איזה כלי שטומאתו קודמת לפתחו, איזה כלי שהטומאה ממהר להטמא אותו מיד כשנמצא בפתחו עוד לפני שנגע בו, ואומר זה כלי חרס. אמרנו תוכו הכוונה הוא נטמא מאווירו עוד לפני הנגיעה, וכן צמיד פתיל עליו טמא, משמע שרק כאשר אין על הכלי מכסה צמוד עליו הוא נטמא, הכל יש צמיד פתיל עליו טהור. אם יש צמיד פתיל עליו, כלומר צמיד פתיל עליו, אז הוא טהור. עכשיו צמיד פתיל עליו זה אומר שהכלי בעצם מכוסה היטב, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי גב של הכלי. כלומר צמיד הפתיל הוא מציל את הכלי משהו שלא ייכנס טומאה לתוכו, הוא לא מציל אותו מטמא או למד מגבו, ובכל זאת התורה אומרת שהוא כלי טהור, מוכח לכאורה שכלי חרס לא מטמא מגבו. אז אומרת גם טוב, אפשר להגיד אחרת, ויהיו כל הכלים מטמאים אף מאווירן מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מגבו, מטמא מאווירו, כל הכלים שמטמאים מגבן נותנים שמטמאים מאווירן. אמר קרא, נאמר, כתוב, וכל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, תוכו של זה, תוכו של כלי, ולא תוכו של כלי אחר. כלומר, דווקא תוכו של כלי חרס מטמא את הכלי, ולא טומאה תלויה בתוכו של כלי אחר, שלא מכלי חרס. זאת אומרת, הגמרא, הני תוכו הדרשינו, כבר תוכו דרשנו לפני כן. הפסוק כל שם תוכו יטמא, אנחנו דורשים שכלי חרס מטמא אוכלים ומשקים שבאווירו, למרות שלא נגע בהם. אומרת, כמו ארבעה תוכו כתיב, יש ארבעה פעמים כתוב בעצם תוכו, ותוכו תוך, תוכו תוך. כלומר, כתוב פעמיים שיפול מהם אל תוכו, פעמיים בפועל כתוב תוכו, התורה יכלה לכתוב תוך במקום תוכו. אז יש פה ארבע פעמים. ארבע דרשות, פעמיים שכתוב בפועל תוכו, ועוד כל פעם שהדרוש, למה לא נכתב תוך? חד גופי, כלומר, למד גוף ההלכה שכלי חרס מטמא אוכלים משקים שבאווירו למרות שלא נגע בהם, וחד לגזרה שווה, כמו שכלי חרס מטמא אוכלים משקים שבאווירו, כך הוא נטמא מטומאה שתלויה באווירו, כך הוא עצמו נטמא מטומאה שתלויה שם, וחד תוכו של זה ולא תוכו של כלי אחר, זה מה שאמרנו עכשיו הדרשה הזאת, וחד תוכו ולא תוך תוכו, כלומר, אם היה הכלי מונח בתוך כלי חרס, ופתחו של הכלי הפנימי הוא גבוה מפתחו של הכלי החיצון, והיו אוכלים משקים בפנימי, וטומאה בתוך הלא של החיצון, האוכלים לא נטמאים, מכיוון שלא נמצאים בתוך כלי החרס, אלא בתוך תוכם. ואפילו כלי שטף מציל אותם, אפילו מהכלי הפנימי הוא היה כלי שטף, כלומר לא כלי, לא כלי מחרס, גם הוא מציל את מה שבתוכו מלהתאמה. עכשיו הגמרא מברר את הדין האחרון שלמדנו, שכלים לא, כלים שהם לא כלי חרס מקבלים טומאה מגבם, ולא יהיו כל הכלים מטמאים מגבם לכאורה, אלא מתוכן ובנגיעה מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מאווירו, אינו מטמא מגבו? כל הכלים שהם מטמאים מאווירן, הם קלים יותר, אינו דין שהם מטמאים מגבם. אמר כאן, נאמר וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא, היי הוא דכי אין צמיד פתיל עליו טמא. דווקא כלי חרס כאשר אין צמיד פתיל עליו הוא טמא, אבל יש צמיד פתיל עליו הוא טהור, כלומר לא נטמא מגבו כמו שדרשנו לפני כן. אבל כל השאר כלים שהתורה לא מדברת עליהם בפסוק הזה שלא כלי חרס, ואין שיש צמיד פתיל עליהם, ואין שאין צמיד פתיל עליהם, מטמאים, וכן צמיד פתיל לא מציל אותם מלטמא, מוכרח שנטמאים בגבן. משנה נוספת בסוף כ"ה עמוד א', אומרת המשנה, טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות, טהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. כלומר, טהור בכלי עץ זה כלי שאין בו בית כיבוד, והוא ראוי לקבל טומאה אם הוא מעץ, הוא טמא בכלי מתכות, וטהור בכלי מתכות, כלומר כלי שלא נגמרה מלאכת נויו, ולא ראוי לקבל טומאה אם הוא מתכת, הוא טמא בכלי עץ. תנו רבנן, הברייתא מפרטת, גולמי כלי עץ, כלומר כלי עץ שלא נגמרה מלאכת נויים לגמרי, אבל יש להם בית קיבול, אז רואים לתשמישם, הם טמאים, רואים לקבל טומאה, אבל פשוטיהם כלי עץ שאין להם בית קיבול, למרות שנגמרה מלאכתם לגמרי, טהורים. גולמי כלי מתכת, טהורים, אבל פשוטיהם של כלי מתכות, טמאים. נמצא טהור בכלי עץ, טמא בכלי מתכות, טהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. ואלו הן גולמי כלי עץ שרואים לקבל טומאה, כל שעתיד לשוף, כל שצריך עדיין לשפשף אותו, להחליק אותו, לצחצח אותו, לשבץ, או לתקוע בו מסמרות, או משהו אחר לנוי, או לגרר אותו בכלי, להחליק אותו, לקרקב, לחקוק בו חקיקות, או להטיח בתונס, לשפשף אותו, להחליק אותו בכלי מסוים, מחוסר כן, או שהיה כלי מחוסר בסיס, מסוכר, מחוסר כאן, כלומר בסיס שהכלי יושב עליו, או עוגן, או מחוסר אוזן ידית, טמא, כל אלה טמא. הוא ראוי לתשמישו, אף פי שלא נגמרה מלאכת נויו לגמרי. אז יש עליו שם כלי. אבל אם הוא מחוסר חתיתה טהור, אם הוא חוסר חקיקה, שלא היה לו עדיין בית קיבול שלא הוא טהור, כי כלי כזה לא נחשב בכלל כלי. מחוסר חתיתה פשיטה הרי ברור, הרי מחוסר, דבר שהוא מחוסר חקיקה, אין לו בית קיבול כלל, הוא לא כלי עדיין. אלא אומרת, הוא לא צריך לחק כפיזה בקבה, הוא חק רק בית קיבול שיש בו כדי להחזיק כפיזה, אבל הוא התכוון בעצם, מתחילה התכוון לחוק או בית קיבול שמחזיק יותר, מחזיק קו. מכם שיש לכלי הזה בית קיבול, הוא ראוי לתשמיש, היה אפשר לחשוב שהוא ראוי לטומאה. אומרת הברייתא, יש כיוון שדעתו להשלים את החקיקה לגדולה יותר, אז עדיין לא ראוי לקבל טומאה. ואלו הן גולמי כלי מתכת שלא מקבלים טומאה. כל כלי מתכת שעדיין צריך לשוף, להחליק אותו, לשבץ אותו, לשים שם משבצות לנוי, או לגרר אותו, או לחקר אותו, להקיש בקונס, מחוסר כאן, או מחוסר עוגן, או מחוסר אוזן. טהור, כי לא נגמרה מלאכת נויו ולא נחשב כלי, אם מחוסר כיסוי, מכסה את המה, כיוון שהכיסוי הוא כלי בפני עצמו, לכן הוא לא חלק מלאכת הכלי, לכן מלאכת הנוי הכלי נשלמה, גם בלי הכיסוי, וראוי לקבל טומאה. מה ישנה אני, מה ישנה אני? מה שונים גולמי כלי מתכת שלא מקבלים טומאה, מגולמי כלי עץ שמקבלים טומאה? אבל יוכל למה, הוא אילו לכבוד עשויים. כלי מתכת, הם משמשים בעצם לכבד בהם את האורחים. אז אין דרך להשתמש במה שתגמר לגמרי, מקום מלאכת נויים. לכן לא נחשבים כלי, עד שאפשר להשתמש בהם בפועל. אבל כלי עץ שלא עשוי להתקבל בהם, אז גם אם לא נגמרה מלאכת נויים לגמרי, הם עדיין רואים את השמישם, לכן גולמיהם נחשבים כלי. רב נחמן אמר, הואילו דמיהם יקרים, דמיהם של כלי מתכת הם יקרים יותר. הכלים עומדים למכר, ועד שלא נגמרה מלאכת נויים לגמרי, הם לא רואים למכר ביוקר כפי שראוי להם, לכן לא נחשבים כלי שראוי את השמישו עד שתגמר מלאכת נויים. אבל כלי עץ לא עומדים למכר, לכן גם אם לא נגמרה מלאכת נויים, הם רואים לשימושם, לכן גולמיהם נחשבים כלי. מהי בנאי כבנאי הוא כלי עצם שהם יקרים אבל לא עשויים לכבוד. ואז רב נחמן, לרב נחמן לטעמי הוא סובר שגולמי כלי עצם לא מקבלים טומאה, הוא הולך לשיטתו במקום אחר. דם רב נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו, כלומר כלי עצם דומים בדינם כלי מתכות, בכך שלא מקבלים טומאה אם לא נגמרה מלאכת נויה. מכלל משמע שכלי עצם מקבלים טומאה, מה מקור לכך? אין, נתניה רק, כלומר באופן כללי כלי עצם מקבלים טומאה אם אכן נגמרה מלאכת נויה. המשמד לא שרבי יוחנן ברוקה אומר, מה תמוד לומר, וכל מעשה איזים תתחתהו. כבר נאמר שכלי אור מקבלים טומאה, אז להביא דבר הבא מן האיזים, מן הקרניים, מן הטלפיים, או משאר עצמות האיזים, שהוא מקבל טומאה. או שער בהמה, אז הנה רואים שכלי עצם מקבלים טומאה. שער בהמה וחיה מיניים. תמוד לומר, וכל מעשה לרבות כלי עצם, כל כלי עצם. אם כן, מה אתה מול לומר איזים? פרט לעופות, לומר כלי שנעשה מעצמות של עופות שלא מקבל טומאה. עוד משנה באמצע קפה המובד, אומרת המשנה, החיה בשקדים המרים פטור בשקדים המתוקים, והחיה בשקדים המתוקים פטור בשקדים המרים. כלומר, פירות הרובים לאכילה חייבים לתורות ומעשרות, וחיובם חל משעה שהם חשובים אוכל, כל פרי לפי השיעור שלו. פה יש שקדים שנחשבים פרי שראוי לאכילה, יש שקדים מרים ושקדים מתוקים. אז החיה במעשרות בשקדים המרים פטור במתוקים, והחיה במתוקים פטור בשקדים, והגמרא מפרטת לנו רבנן. שקדים מרים כשהם קטנים הם חייבים במעשרות, כי דרך לאוכלם כשהם קטנים קודם שיעשו מרים, לכן נחשבים אז פרי ראוי לאכילה, אבל כשהם גדולים דווקא פטורים מעשרות, כי הם מרים ולא ראויים לאכילה, לא נחשבים אוכל. מתוקים דווקא כשהם גדולים חייבים במעשרות, כי נגמר מגידולם וכך כדרך לאכול אותם, נחשבים פרי גמור חייב במעשרות, אבל כשהם קטנים פטורים מעשרות, כן דרך לאוכלם קטנים, לכן הם לא נחשבים פרי גמור עד שיגדלו פטורים למעשרות. רבי שמעל ברבי יוסי אומר משום אביו, זה וזה לפטור, שקדים קטנים בין מרים ומתוקים פטורים מעשרות, למרות ששקדים המרים נאכלים כשהם קטנים, מכיוון שבפועל הם קטנים לא נחשבים לפרי גמור פטורים מעשרות. ואמר לאב זה וזה לחיוב, יש אומרים שאדרבו אמר זה וזה לחיוב, שקדים גדולים בין מרים ומתוקים חייבים במעשרות. אמר רבי לאו, רבי חנינא בציפור כדברה אומר זה וזה לפטור, ולמה אדם אמר זה וזה לחיוב, גדולים למה יחז ולמה הם ראויים, הרי הם לא אינם ראויים לאכילה, למה הם חייבים במעשרות? אמר רבי יוחנן, הואיל ויכול למתקן על ידי האור, כלומר מכיוון שיכול למתק אותם, לתקן אותם על ידי כליה באש, לכן בפועל הם ראויים לאכילה, הם נחשבים אוכל וחייבים במעשרות. הגענו למשנה הבאה בסוף תקפה עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.